קורבן מבני זה סוגיה מאוד מאוד חשובה, כי זו סוגיה שיש דינמיקה בין שתי סוגיות, וסוגיה אחת משפיעה על השנייה, מה שלמדנו ביום רביעי. אז בואו נלך שלב שלב כדרכנו. כן, שלב שלב. נשתמש בקווה שהוא חזק, אחרת אני אקח. כן. היום אין צורך בהרבה צבעים, רק פשוט לא נבדק. יש לנו מצב של סוכה תחת אילן פסול. יש סוגיה של סוכה תחת אילן, סוכה תחת בית. אוקיי? ביום רביעי עסקנו בעיקר בסוגיה הזאת, כל זה הפנץ הצבאים, כי בסוגיה הזאת יש אקסט. בסוגיה הזאת יש סכך פסול ובר. אז למה בסוכה תחת אילן אני פוסל את הסוכה? ולשון הגמרא הייתה כמצטרף סכך פסול. ראינו שלוש גישות. הגישה הכי נקייה, שהיא לא יותר שום בעיות בהמשך, היא גישת הרמב"ן, שהסכך העליון המחובר מבטא על מה שתחתיו. כמובן, ראינו פה חידוש בהלכה, שהביטול הוא בגלל שהתחתון אינו נותן צל לתוך הסוכה, הוא נותן צל, הוא מסוגל לתת צל, אבל הוא לא נותן צל, זה לא שהוא מתבטל, כי הוא לא משפיע על הסוכה. וזאת הגישה של הרמב"ן. הגישה של רש"י בתוספות, שבא במחיר, שאין מספיק סכך קשה. כי בסוכה התחתונה, זו חמתה מרבה מסילתה, אז אני צריך לסמוך, אין ביטול, אבל אני צריך לסמוך, פשוט אין לי מספיק סכך. הגישה השלישית, שאולי ייצר בעיות, זו גישת הרביעה. כאן אני משנה את הסדר, כי הרביעה והרמב"ן פוסקים אותו דבר, כן, אילן ייצר בעיות גם אם הסוכה התחתונה היא צוותה מחמתה. על בחינה רעיונית, יש קשר בין רש"י לרמב"ן, אף פי שיש הבדל תכלס בפסק. הרביעה טוען שהכל נחשב סכך אחד. ויש כאן תרובת של כשר וחסור, ואין ביטול, אם כן אני מרבב אותם. ויש כאן תרובת, למרות שהסכך התחתון הוא מחובר והסכך העליון הוא לא מחובר, לא מעניין אותי. יש כאן תרובת של כל הסכך, ואף על פי שתחתון צילתה מורבה מחמתה. זאת אומרת, זה המפה של מה שלמדנו ביום רביעי. אוקיי? רוב ראשונים הראשון, שבנוסף לבעיה הזאת של מה שנקרא צירוף, נקרא לו צירוף בכותרת כללית של צירוף, כמצטרף, יש בעיה אחרת. לא ברור מה הבעיה, כי הגמרא לא מפרטת. אבל יש בעיה נוספת. וכנראה שרבא גם הכיר שיש בעיה נוספת, כי רבא אמר, טוב, הבעיה של המשנה ה-X הזה, הנוספת, היא תהיה בעיה בלי צירוף, אבל רק אם אילן הוא אילן אב. אבל אם אילן הוא חמתה מרבה מסילתה, אז אין לי בעיה, ואז כמו שעוד בכל זאת, יש את הבעיה של צירוף, ואז אני פותר את הבעיה בחבטה. רוב ראשונים הבינו שמעבר לבעיה של פסול, של סכך פסול באילן מחובר, יש בעיה נוספת, שהגמרא לא מפורטת מה הבעיה, זה כמובן האתגר שלנו היום בסוגיה. האתגר הגדול פה, מה הבעיה, איך להגדיר אותה? הגמרא לא אומרת מה הבעיה, אני מביא דרשה, כנראה שיש דרשה, תנא רבנן, בסוכות תשבו, ולא סוכה תחת אילן, ולא סוכה ולא סוכה. והבעיה הזאת היא בעיה נוספת, שהיא משותפת בין אילן לבין סוכה. הבעיה הזאת היא כמובן פה אני משווה בין אילן לבין סוכן, לא נדבר על בית, על בית זה כמו אילן, כן? אילן קל וחומר בית. סוכה תחת הבית. כנראה שיש עוד בעיה בסוגיה. השאלה מה הבעיה הזאת? והשאלה אם כולם יצטרכו להסכים שיש בעיה. והבעיה הזאת, כדי לפנח אותה, מה הבעיה? טוב, איך אני מפנח? איך אני מגדיר אותה? יש פה מחלוקת בין המוראים. כדי להגיע למצב של סוכה תחת סוכה, לפחות בסוכה תחת סוכה, כמה יהיה בין סוכה לסוכה? איזה מרחב אני דורש כדי להגיע לפסול של סוכה תחת סוכה? אז לפי רב הונא, טפח. לפי רב חסדא, דלת טפחים. לפי שמואל, יוד טפחים, פלוס איזה פתגם שמסביר כהכשרה, כך פסולה. ולפי רבי יהודה, ואולי גם לפי החכמים, בואו נקרא, רבי יהודה, יכולת לקבל משכן בעליון. אז יש לנו ארבע קולות. מה נחוץ כדי להגיע לפסול המסתורי הזה, שאני לא יודע מהו. הגמרא אף פעם לא אומרת מה הפסול. היא אומרת, בסוכות תשבו שבעת ימים, ולא בסוכה תחת סוכה, ולא בסוכה תחת אילן, ולא בסוכה תחת בית. אבל למה? מה הבעיה בתחת אילן, תחת סוכה, תחת בית? מה הבעיה הנוספת הזאת? הבעיה הזאת הראשונים מגדירים לי. מה הבעיה בצירוף סרח פסול? ביטול. אין מספיק סרח לפי רש"י. תערובת של סרח פסול וסרח כשר. אבל מה הבעיה הזאת? הראשונים לא מסבירים לי. מה הבעיה? מה לא מסבירה לי? אז האתגר שלנו היום היא, קודם כל, בהנחה שיש בעיה, אולי נגיע למסקנה שאין בעיה. נראה. בהנחה שיש בעיה נוספת, מה הבעיה? ואם הבעיה הזו קשורה למחלוקת המורים, אולי השאלה הזו, איך להבין את הבעיה של סוכה תחת סוכה, היא מחלוקת בין המורים. אבל כל מה שנגיד פה, כי כאן הגמרא עוסקת בסוכה, איזה מרווח פוסל בין סוכה לסוכה, אני חייב לחבר אותו לאילן, כן? כי הברייתא כנראה משווה בין אילן לבין סוכה. אז אין לי כאן סוגיה נפרדת. אפשר לחתוך את הגמרות, להתעלם מדף תת עמוד ב', ולהגיד, הנה, אנחנו לומדים תת עמוד ב', ויהודה מנא, תת רבנן, סוכה תחת סוכה. מה נחוץ כדי לפסול סוכה תחת סוכה? מחלוקת המוראים. אבל זה לא ככה, כי אילן מופיע באותו ברייתא. זאת הסיבה שראשונים מביאים את הבעיה מפה, ואומרים, יש כאן עוד בעיה פה, מעבר לבעיה שדיברנו ביום רביעי. זה המבנה של הסוגיה. אחרת לא תתחילו להבין מה קורה בסוגיה. המבנה פה הוא 90% מהעניין. כן? יש בעיה של צירוף, תחת אילן, שכנראה, לפי הבנה הפשוטה, הייתה דוחה, נראה למה יש לדחות. כנראה שיש בעיה נוספת, ובעיה הזאת היא נוספת, היא גם מסוגה תחת סוכה שאין בעיה של סכך פסול, כי גם הסכך עליון הוא למטה מחף. אז אין לי, יש לי בעיה כמובן, יש כל הציורים של ירמיה באמצע, אז הציורים האלה לא כל כך עמוקים, פחות או יותר פשוט. יש מחלוקת בין אדם ורש"י למעלה מחף, אבל פחות או יותר. כן, אולי נגיד עכשיו, תנאי אחד, כמה בין סוכה לסוכה לפסול מדין סמך קוף סמך סוכה תחת, סמך תף סמך סוכה תחת סוכה, בהנחה שעליונה הוא צילתה מרובה מחמתה. כן, זאת אומרת, יש שני תנאים. קודם כל, שהסכך העליון הוא באמת סכך, כי אם הוא לא סכך, אני מבטל אותו, זה פשוט, זה רבי ירמיה, העליון הוא מחמתה מרובה מצילתה. אז מה אני דורש כדי להגיע למצב של סוכה תחת סוכה? קודם כל, שיש סכך העליון, צילתה מרובה מחמתה. נקודה שנייה, תנאי נוסף, מרווח ביניהם. טפח, ארבע טפחים, יו טפחים, ולפי רבי יהודה, לא רק מרווח, אלא שלוש, בעצם שלוש תנאים. זה יותר מרווח המתה, מרווח מסוים יכול לקבל משקל. כדי להגיע למצב של פסול סוכה תחת סוכה. אז היום נעסוק בעיקר מה הבעיה הנוספת, והאם כולם פה מסכימים שיש בעיה. אוקיי? זה פשוט, צריך לראות את הקשר בין הסוגיה, לא את הסוגיה בצורה כללית ולא רק נקודתית, מה אומר בשורה הזאת, אוקיי? תפנימו מה קורה פה, יש שאלות? מבחינת הסדר, מבחינת המפה? אוקיי, קדימה. איזה ראשונים, ראיתם בתחילת המקורות, מספקים גדר של הפסול הנוסף הזה, ה-X-Factor, סוכה תחת סוכה.
מה כותב רש"י, מה כותב רבינו חננאל? שני סככים. שני סככים, אני קוראים שני סככים, זה לא לפי הדיקטור, שני סככים. כמובן, לא יודע למה, צריך להגיד למה שני סככים פסול, מה אכפת לי? אבל שני סככים פסול. אז נתחיל עם רש"י. שני סככים. כמובן, מי מבין הראשונים פה ביום רביעי לא יכול לקבל את הפסול הזה של שני סככים? הרביעה, כי לפי הרביעה, מה הם יפה אמיתי? סכך אחד, כן, תסתכל פה, לפי הרביעה, הכל נחשב סכך אחד. אז הרביעה לא יכול לקבל את רש"י. אולי יקבל פסול אחר, אבל לפחות רש"י לא יקבל. ייתכן שהאיתר סובר כמו הרביעה. האיתר שדחה את הפסול הנוסף, כי הפסול הנוסף היחיד שיש הוא הפסול של רש"י, הוא לא ראה את הרמב"ן, הוא לא חשב על הרמב"ן, הוא לא הסכים עם הרמב"ן. זה פסול היחיד, האקס פקטור היחיד שהוא קיים הוא שני סככים. אבל תקשיב היטב למשפט הבא, כי זה חשוב. כדי לפסול מדין שני סככים, אתה דורש שני תנאים. קודם כל שיש שכבה של סכך נוספת, וגם שהוא נפרד, אפילו לא אותו סכך. אני חייב קודם כל לאתר שיש סכך נוספת, ולהגיד שהסכך הנוספת לא מצטרפת לסכך התחתון. אני צריך לעבור שני מחסומים. כדי להגיע לפסול של שני סככים, אני דורש שניים ושניים נפרדים. אני לא יכול להגיד שיש שניים, אבל אני מצרף אותם כמערכת אחת. זאת הפסול של רש"י. איפה רש"י כותב אותו פעמיים בדף ט' עמוד ב', בואו נסתכל ברש"י בפנים. על דברי המשנה, התחתונה פסולה, כאן מדובר בסוכה תחת סוכה, לא באילן על הסוכה, ושני סככים יש לה, בסוכה תחת סוכה. מהי למימרא? כמו שואל ברב, מה החידוש שלך? ברור, 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 שמאילן הוא חמתה מרובה מצילתה, לאו שני סככים, אין כאן שני סככים מאילן. אז למה אתה אומר? אז רב אמר, בכל זאת יש בעיה של הסכך, מצטרף כסכך פסול, סכך קשה בגמרא. אוקיי, זה שני סככים. זהו, נקודה. רש"י אומר את זה, בן חנן אומר את זה. אוקיי. איזה אמורה כנראה הסכים עם רש"י, כמובן, אני לא שואל דרך רש"י, אבל איזה אמורה מטיל תנאי כדי להגיע לפסול של שני סככים? הכי פשוט, רפונה. רפונה דורש טפח ביניהם, כי טפח בהלכה שווה, תגיד את המילה, שווה, לא, תגיד מילה כדי להגיע לחציצה. אתה צודק, אבל פספסת משהו באמצע. זה חשוב, איתי, כי אחרת אתה מפספס. טפח בהלכה היא אוהל. איך אני יודע שהוא אוהל? הלכות תרומה וטהרה. מכיוון יונתן שהוא אוהל, אוהל אמור לחצוץ, להפריד, לנתק. אז אם אין טפח, רש"י לא כותב את זה, אבל קצת כותב את זה. כמה יהיה הפסק בין סכך לסכך, אבל הוא מתאר, הוא לא מגדיר, הוא רק מתאר כמה אני דורש, הוא לא אומר מה המהות. כי טפח זה אוהל, באנגלית זה ספייס. תסתכל עליי מה זה ספייס, יש פה המון המון אוויר. מה נחשב ספייס? אם זה נחשב ספייס, אם זה נחשב ספייס? אז מבחינת הסתימה, גימל טפחים. מבחינת יכול לקחת ספייס, לא משטח, לא שטח, אלא מרווח, חלל בדיוק, אלא, איך אומרים ספייס?
חלל.
חלל, אוקיי, חלל. לא ספייס, בסדר. לקחת ספייס וספייס מפריד. יש ספייס ביני לבינך. אין ספייס עכשיו ביני לבין הספר, למרות שבאמת יש ספייס. אם אני בודק אותו במיקרוסקופ מולקולרי, אני רואה שגם יש ספייס, אבל ספייס בהלכה, צריך להגדיר מה זה ספייס. אז טבח הוא ספייס ברגע שיש מת. תחת אותו ספס של האדם, אז יש לי תרומת אור. ואז אני שואל את עצמי, לא ברש"י, אוקיי? השאלה, מה מכריח את רב חסדא? חלל, אני קורא לזה חלל המפריד. כי הפסול הוא שני סככים. בכל זאת אני אחפש כבר. זה לפי רש"י ורבינו חננאל. אני אכתוב רבינו חננאל, כי ברש"י יש פה מאמר. אז למה רב חסדא דורש ארבע טפחים? נו, ארבע טפחים זה לא חלל, מה זה? זה לא אוהל, מה זה ארבע טפחים? מקום. מה ההבדל בין מקום לבין חלל?
מקום יש חשיבות.
חשיבות, יפה. אז הוא דורש חשיבות. אז למה? מה החשיבות נותנת לי? לא להגיד את זה כמותי, להגיד את זה קטגורי. מה הקפיצה הזאת? מה... כל הזמן לחשוב למה הוא מחמיר. בחומרה הזאת, בעלייה הזאת, מה הוא עושה לנו? לא מספיק טפח, כי בטפח יש לי... אני דורש חשיבות, אבל אל תגיד לי כמותי, זה יותר חשוב, כי אחרת כל הסוגיות הולכת להיות כמותי. מה אני מרוויח במקום בין סכך לסכך? שמה?
זה רשות אחרת?
אז מה זה נותן לי? כי אני עובד בתוך המסגרת של שני סככים, אז רשות אחרת מחמיר מצב של שני סככים, כי ברשות אחרת בין הסככות... כן. הסכך יחשב, אני לא אגיד סכך כרגע, כי זה ארבע, זה לא יוד, הסכך יחשב כישות הלכתית שעושה דבר, שתוחמת מקום. כי אם הסכך פה והסכך פה, אז אין כאן תחימת מקום. למרות שיש הפרדה, תקשיבו היטב, יש הפרדה, אבל העליון הוא לא יחשב סכך, כי הוא לא תוחם מקום, כי המצב באמצע הוא לא מקום, מקום זה area, כן? זה מקום, זה area ספציפי, כמובן, אני יכול להגדיר area שונות. Space זה משהו פיזיקאי, אני דורש space, זה משהו מופשט. Area זה מקום מוגדר, אני יכול לשנות את הגדר, מזמן לזמן ומתקופה לתקופה. אז ברגע שיש לי דל צבחין, איתן, רק שיש לי חשיבות, יש לי מקום, מקום זה שונה מחלל. ומכיוון, יפה נוח, מכיוון שיש עליון על דלת טפחים, אז עליון נחשב דבר. ואז אני שואל את עצמי, בואו נשחק פינג פונג. אז מה רב הונא סובר? רב הונא אינו דורש דלת טפחים, הוא רק דורש הפרדה. אז המחלוקת בין רב הונא לבין רב חיסדא יכולה להיות כדי לפסול מדין שני סככים, מה אני דורש למעלה. זה רב חיסדא, או? פחות משכך. לא איזור, זה מצאנו את זה. פחות משכך, לא שכך, אלא ישות הלכתית, מחיצה, סוג של מחיצה. ומה דורש רב הונא? פחות מזה. אז מה פחות מישות הלכתית? חומר. ואז המחלוקת בין רב הונא לבין רב חיסדא יכולה להיות, מה זה שני שככים? רב הונא יגיד, אם אתה לא נמצא, לשון התורה המפורסם, תחת כיפת השמיים, זה לא שכך. אתה צריך להיות נקי, בלי שום דבר מעליך. זה לא פסול של שני שכחים, לפי רב הונא. זה פסול של דבר שעומד על השכח שלי. והשכח הוא לא ישר תחת השמיים. רב חיסדא טוען, זה משהו מבני הלכתי שעומד מעליי. ולפי ההבנה הזאת, אם כך נבין, מה סובר שמואל? אני לא אומר בתוך רש"י, אבל אני אקח את הקו הזה של שני סככים. בואו נחשוב שאנחנו לומדים עכשיו באיטליה, תחת רבינו, לא באיטליה, בבגדד, תחת רבינו חננאל, אין רש"י, רבינו חננאל, הרב שלנו, רבינו חננאל בן חושיאל, שני סככים, הוא מסביר לנו, רב הונא, רב חיסדא, מה יטעון שמואל לפי, אם נחשוב שכולם נמצאים באותו פסול, שלא מספיק חומר למעלה כדי לפסול מדין שני סככים, ולא מספיק ישות הלכתית של איזה סוג מחיצה עם הבדל של דלת טפחים, אלא מה אני דורש למעלה? סכך. שני סככים. ואביעד, עם הנחה נוספת שלפי שמואל, יוד טפחים הוא שיר בסכך ולא שיר במחיצה. אתה זוכר את המחלוקת בדף דלת? אם אני לומד את זה מסוכחים בחנפיהם, או אני לומד את זה ממחיצות, והסוכחים בחנפיהם רק אומר שאני משלים מחיצות בלי החלל, בלי הסגירה. אנחנו נקרא תוספות והריטב"א, תוספות בדף ד' והריטב"א בדף ה' ובד. ואז אני יכול בירוק להמשיך את הירוק בלוח, שכולם סוברים שזה שני סככים. וזה פסול בסוכה תחת סוכה, כי יש לפי רב הונא חומר, חומר נפרד. אם אין טפח, אין כאן הפרדה, אז הכל נחשב יחידה אחת. חומר נפרד. ולפי רב, לפי רב חיסדא, דלת טפחים כדי להגדיר את השכבה העליונה, כי זה לא רק חומר, אלא כמשהו הלכתי. לא סתם איזה חומר, משהו, לא שכך. ושמואל יגיד לו, אני דורש שכך תחת שכך, רק שני שככים פוסלים. כמובן גם אילן, כי אילן זה דבר המסיך. זה סוג של דבר שנותן שכך מעצמו, כי זה התפקיד של האילן.
זה יכול להיות הבנה אחת בסוגיה. זה לא הבנת רשי. כי בפרשי נראה שיש מעבר בין רב חונה לבין רב חסדא, מעבר תובנתי. מעבר הגדרתי, שההגדרה משתנה. אבל אפשר לחשוב, בהבנה מינימלית, מינימליסטית, שכולם סובבים שני שכחים, פשוט נחלקים מה השכבה העליונה. סוכה צריכה להיות תחת השמיים? סוכה צריכה להיות תחת שום דבר אחר הלכתי מבני? רב חסדא. סוכה צריכה להיות תחת שכח אחד ולא שני שכחים? שיטת שמואל. ואז אני שואל את עצמי, מה הפסול של כל אחד? כמובן, אין לה מספיק זמן להיכנס לכל פסול. למה סוכה צריכה להיות חשופה תחת השמיים לפי רב חונה? ולמה סוכה צריכה להיות לא תחת איזו ישות הלכתית אחרת? ולמה? ונגיע לכך וחזור בשיטת הריבה. הבעיה בסוגיה הזאת היא ככה, במיוחד בשיטת רב חונה. אתה באמת דורש טפח להפריד? כי בלי טפח אין כאן הפרדה? בדרך כלל, איך אני מפריד בין דברים? לעבוד, שלוש שפחים. וזאת המשנה שראיתם בסוגיה הקודמת, שאם יש קנה עולה, קנה יורד, אז אם אין מרווח של שלושה טפחים ביניהם, זה הכל שכח אחד. כי פחות מגימות טפחים, הכל נחשב סתום. אז כנראה שהמדד של שכח אחד או שני שכחים צריך להיות גימות טפחים או לא גימות טפחים. פעם רב חונה אומר שאם יש טפח, אז יש הפסק. למה טפח מפסיק? אז נצטרך לחלק בין מערכת שכחה אחת, שזה בעצם המצב של שמואל של קנה עולה, קנה יורד, אז אני יכול להצמיד אותם אם יש פחות בשלושה טפחים. ואין שאלה אחרת, האם שני שכחים, שתי מערכות, נחשבות אחד או שניים, אפילו במרווח של טפח, אני מפריד ביניהם ואני פוסל. כי סך הכל מדובר במערכות שונות. שם מדובר בקנים שעולים ויורדים, אבל זה בעצם נמצאים באותו פס, באותו... אז זאת הבעיה פה בסוגיה, הראשונים לא כך מעלים אותו, אבל הבעיה פה שבאמת, לפי רב חסדא ולפי שמואל, הצורך בדלת ויוד זה לא כדי להפריד, הצורך, תקשיב, זה דברים עמוקים וחשובים. למה הטפח הדלת היוד נחשב, למה הוא חייב, למה אני חייב אותם? כדי להפריד או כדי להגדיר את השכבה העליונה כשכח מחיזה? אם זה כדי להגדיר את העליון, זה בסדר. ההפרדה אני מקבל בשלוש, אבל כדי להגדיר את השכח העליון כמחיצה, כשכח חשוב, אני דורש יותר מגימו. עד ארבע לא יחשב מחיצה, עד יודו לא יחשב שכח. אבל כל מי שנותן שיעור, לא כדי להגדיר את העליון כמשהו, אלא כדי להפריד, אני יודע מה זה ההפרדה. עד שלושה טווחים הם נצמדים, אז למה אני דורש? לא מספיק טפח כדי להפריד. זה בעיה בסוגיה, אם אתה עוסק בהפרדה, ההפרדה יש לי כבר מדד. אם אתה עוסק בהגדרת העליון כמשהו מעבר לסתם חומר, אז בסדר, הוא נפרד, אבל אם הוא דבר נפרד, שמור להפריד. אוקיי, אז זאת הגישה הראשונה, זה של רשי. אפשר למשוך את הגישה הזאת לאורך הדרך באמוראים, עד שמגיעים לרבי יהודה, נדבר על זה בהמשך. רשי עצמו לא מסביר את זה עד הסוף עם כל השיטות, נגיע לרשי בהמשך, אבל עקרוני, זאת יכולה להיות ה-X-Factor הראשון בסוגיה. אילן עושה צוקתו תחת אילן, יש שתי בעיות. שני שכחים וצירוף. כדי לפתור את הבעיה של שני שכחים, רב התורה אין השכח עליון וחלטה מרובה מצילתה. כדי לפתור את הבעיה של פסול צירוף, אני חובד ואני מבטא. אוקיי. איזה ראשון? אחרי רבנו חננו, אבל לפני כל הראשונים האחרים, אני אתן לכם רמז, מפוצץ לנו את הסוגיה. ואני מתכווה. זה לא הבעיה של שני שכחים. זה הגל, זה שבירת הגל. כמו אדם שגולץ, צריך לדעת מתי הגל נשבר, זה שבירת הגל. מי שובר לנו את הגל? ראיתם? זה הריף. הריף, אוקיי, לא אצלנו בסוגיה. הגמרא בתחילת פרק שני, המשנה, פוסל את מי שיושן תחת הסוכה. ומה הפסול של מי שיושן תחת הסוכה? לפי מסקנת הגמרא בחף א' או מבית, מישהו מכיר, אינו צריך כבר פעמיים. אוהל הרי מבטל אוהל קבע. זו תחרות בין אוהלים, האוהל של הסוכה והאוהל של המיטה. ואפשר להגיד את שאוהל הרי מבטל את האוהל הסוכה, או שאתה לא נמצא באוהל הסוכה. אבל זה דין של כיס בתוך כיס, אוהל בתוך אוהל. אתה לא נמצא באוהל של הסוכה,
אתה נמצא באוהל של המיטה. יפה, סוגיה נחמדה. צערנו לא נגיע לסוגיה הזאת. אבל הריב פוסק ש... הריב פוסק ש... פסול. ומוסיף מילים. המילים האלו מחזירות אותנו בסוגייתנו. או מהריב בדף. זה אני חושב. נתחיל לפרק שני. כן, דף יור. וכיוון דגבור העשרה, המיטה הגבורה 10 טפחים הוא אוהל, אוהל חשוב. אבל הריב טוען לא. למה גבורה 10 לא אוהל חשוב, כפי שמשמע מדברי ראשונים, אלא לשון הריף, אם המיטה הוא יהיו טפחים, שהוא שיעור סוכה, נעשה כסוכה בתוך סוכה. מי שיושן תחת מיטה, פסול מאותה סיבה של מי שיושן בסוכה תחת סיבה. מה הקשר? מה הקשר פה? מי שיושן בתוך מיטה הוא פשוט הרבה יותר חמור, הרבה יותר פסול, הרבה יותר בעיותי ממי שיושן בסוכה תחת סוכה. מי שיושן בסוכה תחת סוכה יושן בסוכה כשרה. או, יש בעיה. מה הבעיה? שני סכחים. בדף חף א', אין כאן שני סכחים. יש כאן סכח אחד, אבל הוא מנותק ממני, כי אני נמצא בבועה של המיטה. אני לא נמצא, או שהמיטה מבטלת. מה יכול להיות הקשר בין סוכה תחת סוכה למי שישן תחת המיטה? הריטפה בסוף, בקטע בסוף שלא ראיתי לכם, הריטפה בסוף מתקפל ואומר, זה סתם איזה ביטוי. כמו שהוא פסול שם, הוא פסול פה, אבל לא מאותה סיבה. מי כן לקח את הריף בצורה רצינית? המלחמות. אז בואו נקרא את המלחמות ביחד, ואז יש לי פרדיגמה חדשה לכל הסוגיה לפי המלחמות. אבל כאילו, העניין נפתח לפי המלחמות בגלל הריף. שישן תחת מיטה שווה סוכה תחת סוכה. האסוציאציה הזאת, הבלתי מובנת, מחייבת אותי להגדיר מחדש סוכה תחת סוכה, כי אחרת המשוואה הזאת, השוויון הזה, לא קיים. אז בואו נסתכל ברמב"ן. רמב"ן טוען, כמה שורות להרבה, אבל נעמיק ברמב"ן. רמב"ן טוען, אל הטעם, משום, דעתי אוהל ומבטל לסכך סוכה. וואו, הלשון הזה לקוח מדף חבל, האוהל מבטל את הסוכה, האוהל של הסוכה העליונה מבטל את הסכך התחתון. מה הכוונה פה? אבל כבר שומעים שהרמב"ן מתחיל לדבר במונחים שונים. הדרך של למדנות זה להתחיל להבין, להתרשם, הנה, הולך בכיוון אחר, הוא בונה תובנה חדשה, הוא בונה קטגוריה אחרת. אני מכיר חלק מהאתגר בלמדנות, האם זה וריאציה של הראשון או פרדיגמה חדשה. צריך את החוש הזה לחוש, אם זה משהו אחר או איזה, איזה דריבציה של מה שקדם לו. זה נקרא פאפל, לבנות קטגוריה חדשה. האדם שהוא לא למדן, הכל זה קטגוריה אחת, ואיתן עוד יותר פחות חשוב. מישהו למדן רואה בחילוקים האלו, הטכניים, הנה. החילוק הזה בסדר, אפשר להגיד אותו דבר, פחות או יותר. אבל החילוק הזה הוא למדני וקטגורי, והוא משנה לי את כל התובנה. אז הנה הרמב"ן, הוא לגמרי אחר מרש"י, הוא לא מדבר על שני סכחים, הוא מדבר על אוהל מבטל סכח, שזה בעצם מה שקורה במיטה, שהאוהל של המיטה מבטל את הסכח שמעליה או מעליו. כי כשאני נמצא תחת המיטה, אני נמצא באוהל של המיטה, ולא באוהל של הסכח. אז בואו נצייר בלוח, אחר כך אני אמחוק אותו. הנה יש דף חבל לפעמים ב', זה הבסיס, זה הדגם, הטמפלייט, ואני משווה את סוכה תחת סוכה, אני משווה אותם, זה יותר ברור. הנה יש מיטה, אז אני נמצא באוהל של מיטה, ולא באוהל הסכח. אוקיי, יפה. אבל איך זה מתורגם לסוכה תחת סוכה? הרי פה אני נמצא באוהל של הסוכה. צריך להיות כשר. אל תגיד לי שני סכחים, כי זה רמב"ן לא קיים. הכל כשר, אז למה הוא פסול? למה הוא פסול כמו שהוא פסול?
כאן אני נמצא באוהל של המיטה, לא באוהל של הסוכה. כאן אני נמצא באוהל של הסוכה. אז רבן יגיד ככה, לא מספיק לשבת תחת שכח שנותן סל. אתה צריך לשבת באוהל של השכח הנותן סל. אז כאן ברור שאתה לא נמצא באוהל של השכח הנותן סל, כי יש רק שכח אחד. כאן השכח העליון הוא המאהיל, הוא יוצר את האוהל, אבל הנותן שכח לאדם הוא השכח התחתון שנותן צל. אז יש נתק בין השכח שנותן צל לאדם לבין האוהל או השכח שנותן אוהל. ולא, זה החידוש של הרמב"ן, זה המצע של הרמב"ן. חשבנו כל הזמן שאדם חייב לשבת תחת השכח שנותן צל. הרמב"ן מחדש, זה לא חידוש של הרמב"ן, זה החידוש של סוכה תחת סוכה. אתה צריך לשבת לא רק תחת השכח שנותן צל, אלא תחת שכח שגם נותן צל וגם יוצר אוהל. ויש כאן מכנה משותף בין חף א', שאני יושב ב... אני לא יושב באוהל וגם לא בשכח, אני כלום. לבין המצב פה, שאני יושב תחת השכח שנותן צל, אבל השכח שנותן צל לא נותן אוהל. כי האוהל נוצר על ידי הדבר הכי למעלה, והצל נוצר על הדבר הכי למטה. בואו נקרא את הרמב"ן, ואחר כך נחשוב מה בעצם הרמב"ן אומר לנו, מה בעצם החידוש של הרמב"ן. בואו נקרא את המילים הקצרות, זה רמב"ן יפה מאוד, ממש יפה מאוד, מריף. רמב"ן טוען, ומתורת סוכה בתוך סוכה למדו חכמים, דבר זה. כי איכי, הנה ההשוואה, כי איכי דאמר רחמנא הטעם, דאתי שכח עליון שהוא פסול, שאינו עשוי לצל בסוכה, תחת סוכה, שכח עליון שהוא פסול, הוא לא פסול חבר, זה לא מחובר, זה לא כמו אילן, שכח עליון זה שכח כשר, אבל הוא לא שכח שנותן צל, הוא פסול שאינו עשוי לצל, דאיק הצל תחתון. הוא מבטל לי אוהל של שכח תחתון. השכח תחתון נותן אוהל, השכח עליון, סליחה, השכח עליון נותן אוהל, השכח תחתון נותן צל. אז אין כאן הצמדה בין שכח שמסוגל גם לתת צל וגם לתת אוהל. וזה פסול. הכי נמי, אותי אוהל זה, הוא מבטל לשכח לסוגה, למי שישב תחתיו, כיוון דחשיב דעת ביות. כמו שבמיטה, אני הופך את הסדר של הרמב"ן, כמו שבמיטה, כי זה יותר ברור לנו, אנחנו נגוש לסוכה תחת סוכה, כמו שבמיטה אני לא יושב באוהל, וזה כל הקון של הגמרא, גם כאן אני יושב תחת הצל של השכח הכשר, ואני יושב תחת האוהל של השכח העליון, אבל אין כאן צירוף בין שכח אחד שגם נותן אוהל וגם נותן צל. וכמובן אני חוזר לאילן גם באילן. סוכה תחת אילן, השכח התחתון נותן צל, אבל לא נותן אוהל כי אילן יוצר את ההעלה.
אבל ברור שהמיטה היא גם, היא מעצמה, היא לא סוכה כמו שהסוכה מתחת הסוכה. כאילו, אבל אני
חושב שאתה נמצא במיטה. נכון. אתה שואל אבי, למה צריכים לסול כי אתה נמצא תחת שכח שנותן צל ולא נותן אוהל, אתה גם לא נמצא תחת שכח שנותן צל. אז כנראה שהישיבה תחת הצל יכולה להתקיים גם אם אתה לא באוהל. אבל הפסול הוא בשכח. אתה לא צריך לשבת באוהל, אבל השכח צריך לתת את האוהל. יפה, שאלה טובה. אבל לפי זה, מה בעצם הרמב"ן אומר? עכשיו, הקפצנו את השכח, שדרגנו את השכח. לא מספיק שהשכח ייתן צל, השכח גם צריך לתת לייצר אוהל. ואם שכח אחד יוצר אוהל, ושכח שני יוצר צל, אז הוא לא שכח. וזה המצב של סוכה תחת סוכה. אני משנה לך את הפרדיגמה. לפי רש"י הבעיה של סוכה תחת סוכה זה שכח תחת שכח. לפי הרמב"ן, הריף, הבעיה של סוכה תחת סוכה זה לא שני שכחים. הבעיה זה ישיבה במקום שאין שכח אחד שנותן אוהל וגם צל. כי הגדר של שכח הוא גם נתינת צל וגם יצירת אוהל. כי בעצם הרמב"ן טוען, אנחנו עכשיו ממש ממש במים עמוקים, For the Ramban, schach hu lo rak schach, hu gam. Ma korei b'hakpatsa zot mitzel levein ohel. Ma b'etzem korei l'schach, haschach mishtane mi schach le... דירה, שוק של דירה, גג. דבר שהוא גם גג לדירה. כל הזמן חיפשנו את החידוש הזה. האם שכח צריך להיות גג או רק שכבה נמצאת למעלה מעל ראשי, על הדפנות? ונגענו בזה מכל מיני דרכים. איזה שכח מצטרף, השכח המחובר, השכח הלא מחובר. והנה, זה יסוד היסודות. אנחנו עכשיו בגראונד זירו, זה צ'רנוביל עכשיו. הרמב"ן טוען שיש חידוש בסוגיה בתת ויוד שאותו שכח צריך לתת צל ולא רק צל אלא גם אוהל, כי שכח שרק נותן צל ולא יוצר אוהל הוא לא שכח, כי הוא לא גג. כי גג עושה, מה עושה לנו הגג? בוא נניח שהגג הזה, הכיתה הזאת בחוץ, הוא גם נותן צל והוא גם יוצר קומפרטמנט, קופסה נשאר בתוכה. וזאת הבעיה של סוגה בתוך סוגה לפי הרמב"ן. לא שני שכחים, אלא בעיה אחרת. וכמובן, תסתכל היטב, זה רמב"ן לשיטתו, כי זה לא בעיה של צירוף אותם, זה בעיה של, שם זה הבעיה של הביטול מהפסול, וכאן יש כאן קשר בין שני הקטעים ברמב"ן. הרמב"ן לא מסביר את המוראים, אבל כנראה שהמוראים יצטרכו כולם עכשיו להגיד שאיזה מרווח נדרש כדי להפריד וגם כדי להגדיר את העליון כשכח, כי אם העליון הוא לא נפרד ולא שכח, אז שוב פעם, זה אותו שכח שגם נותן צל וגם נותן אור. אני חייב לבנות מערכת שכחה נוספת למעלה, כדי להגיע למצב פסול שהשכח למטה נותן צל אבל לא נותן אור, כי יש שכח למעלה שנותן אור. אז זו הגישה של הרמב"ן לפי הריף. וזה ממש רואים איך הרמב"ן למד את הש"ס. הריף יצר אסוציאציה לא מובנת, הרמב"ן חיפש נקודה פנימית שמאחדת אותה. כן.
הרמב"ן אמר גם בסוכת תחת אילן שזה פסוק של אוהל, ושם ברור שזה לא אוהל,
אילן. כנראה שזה כן אוהל. אילן כן מאהיל לגבי תומת מת, הוא כן יוצר אוהל, הוא כן יוצר מקום שנחשב אוהל, הלכה.
לא גג.
לא, נכון, אבל כדי להגיע לשם גג בסכך, אני דורש אוהל. אני לא דורש שאילן יהיה גג. כמו שאילן יוצר אוהל וגוזר מהסכך למטה ממנו לייצר את האוהל, כי הוא כבר יצר את האוהל, גם הסכך העליון יצר אוהל וגוזר מהסכך התחתון יכול לייצר אוהל. נכון, אני לא חייב להסתכל על אילן כגג. הסכך למטה צריך להיות גג. כדי להיות גג צריך לייצר אוהל. ברגע שיש משהו למעלה, אז הוא לא יצר את האוהל. זו הגישה של הרמב"ן. אוקיי, אם לנו מספיק זמן, בסדר, בוא נקרא את הריטב"א ממש ממש מהר. הריטב"א חולק על הרמב"ן, לא מסכים עם הרמב"ן. הריטב"א מעלה גישה שלישית לסוגיה, זה גם כן בנוי קצת על הריטב"א, אבל לוקח את הריטב"א בצורה לא ליטרלית. הריטב"א טוען, רק נזכיר אותו בקצרה. ריפה בחלפה א', כן. שמתי את הריפה במקור, נכון? כן. אחרי שהוא דוחה, אלא כך עניין הדבר בסוכה, שתחת הסוכה אין פסולו מדין ביטול, ששניהם שכח כשר. הריפה הסכים עם הרמב"ן אתמול ביום רביעי, שהבעיה הראשונה בגמרא הייתה ביטול. אז הבעיה השנייה, ה-X-Factor, הוא לא ביטול, כי הכל זה שכח כשר. אלא כשגזירת הכתוב הוא, שלא תהי למעלה מן הסוכה דבר שהוא חשוב אוהל. לא שומע את הגדר? הגדר הרדבה הוא לא שני שכחים, אלא שלא תהיה למעלה מהסך אוהל. ומה הקשר לישן תחת המיטה? כמו ששם אסור שתהיה אוהל מתחת, גם אסור שיהיה אוהל למעלה. לפי הרבה, אז בצורה ככה לא אדוקה, לא סתם איזה שוויון כללי. אז לפי הרבה יש גדר אחר, לא שני שכחים, אלא שלא יהיה אוהל מעל השכח. הבעיה בשני שכחים זה חומר. השאלה זה סוג של חומר. חומר, מחיצה, השכח. הבעיה של הריטפה זה לא חומר. זה ספייס שמפריד בין השכח לבין השמיים. לא שני שכחים. תקשיב היטב, זה קצת דומה לרשי, אבל קצת שונה. לפי הרמב"ן בכלל לא בעיה. לפי הרמב"ן הבעיה זה הבעיה בשכח, שהשכח הוא חסר, הוא פגום, כי הוא נתן צל, לא נתן אור. לפי הרמב"ן זה לא בעיה בשכח, זה פשוט יש לי שכח טוב, אבל יש דבר שמפריד בין הסוכה לבין כיפת השמיים. לפי רשי, כל דבר אמור להפריד. שני שכחים, גם חומר, אולי דבר שחוצה את הבורדה על טפחים. לפי הרמב"ן, זה ברגע שיש אוהל למעלה מהשכח, אז יש לי פסול. אוקיי, אז הגענו לשלוש הגדרות של הבעיה ה-X-Factor הנוסף, במידה והיא קיימת. כמובן, איזה אמורה מושך אותנו בכיוון אחר, שהבעיה זה לא דבר שמפריד, שפוגע בשכח, שפוגע, מי בעצם כנראה עושה לנו שינוי פרדיגמה, שינוי מהפכה? שמואל. אם ניקח את שמואל בצורה הליטרלית. אני בניתי את שמואל לפני כן, לפי רשי, וכנראה גם לפי הרמב"ן, גם לפי הריטב"א, ששמואל זה רק שינוי קטן, והבדל קטן, ומעבר קטן מדברי רב חסדא. שכדי להגיע ליהיו טפחים, כדי להגיע שהדבר העליון יהיה שכח, הוא צריך לשכח על יהיו טפחים. וכאן יש שתי בעיות. בעיה אחת, לא כולם סוברים שצריכים יהיו טפחים כשיר בשכח. הרי אמרנו שלפי התוספות, יהיו טפחים זה שיר במחיצה, לא שיר בשכח. אז למה שמואל דורש מרווח של יהיו טפחים בין שכח לשכח, וגם בפחות מיהיו טפחים, השכח נחשב מסכך. נקודה שנייה, הלשון של שמואל. שוב פעם, הלשונות פה בסוגיה מאוד מאוד קריטיות. שמואל סובר בדף יוד, כהכשרה כך פסולה. כך הכשרה בעשרה, אף פסולה בעשרה. אם אני קורא דברי שמואל בצורה ליטרלית, אז יש לי גדר רביעי. שה-X-Factor שפוסל בסוכה תחת סוכה ולא רק בסוכה תחת אילן, הוא לא שני שכחים, רשי, לא פגיעה בשכח שהוא נותן צל ולא נותן אוהל, רב רמב"ן, לא שיטת הריטב"א שיש אוהל שמפריד בין הסוכה לבין השמיים, אלא בעיה אחרת, לא של חציצה והפרדה ושל מישהו יכול לתת מילה אחרת. הצד השווה בין רשי, רמב"ן, ריטב"א, זה אדריכלים, מבני, שני שכחים, הפרדה, חציצה, אוהל. מה הבעיה לפי שמואל? לא אדריכלי, אלא?
סוכה, תחת סוכה.
כן, תגיד את זה מופשט, אתה צודק. לא אדריכלי של אוהלים, אני רוצה שתראו את ה... חלק מלמדנות זה לראות, הנה, עסקנו בשלוש שיטות, אבל כולם באותו מעגל. אני עכשיו הולך למשהו אחר. אם נבין ששמו הולך למשהו אחר. לא מבני, שתי שכחות, אוהל, אוהל, שכח, צל. הבעיה זה לא איך אני מרכיב את הסוכה, והסוכה התחתונה נפגמת כי יש משהו שפוגם אותו, עוד שכח שפוגם ואוהל. זה לא בעיה של פגיעה אדריכלית בהפסק וחציצה, אלא... יש יותר מדי סוכות פה. בתוסף. תובנה אחרת. הקדוש ברוך הוא רצה שתעשה סוכה אחת. שומע את ההבדל? לא שתי סוכות. זה שינוי. לא בעיה שיש הפרדה ואוהל ואני מכניס... זה מסך זה ערב. לפי רשי רמב"ן ורבי זה מסכת ערבים של מחיצות ושל אוהל ושל טומאה ושל הפרדות ושל... הקדוש ברוך הוא רצה שתעשה סוכה אחת. אוקיי. אני לא יכול לעשות הרבה סוכות, נכון? אחת בתל אביב ואחת בפתח תקווה. אבל ביחד. לא לשבת בשתי סוכות, לא לרקוד על שתי חתונות. ובמיוחד, יש אחרונים ששואלים, ראית את זה בפסקי רית, אני לא יודע אם הגעת לפסקי רית, שלפי שמואל, אני רק פוסל עם הסוכה העליונה הוא יהיו טפחים, ו... זין על זין שטח. כי אם העליון הוא לא זין על זין שטח, אז שוב פעם, הסוכה העליונה היא לא סוכה כשרה. העליון יפסול את התחתון, תקשיבו היטב, יונתן, כי אני ממתין לשאלה שלך, להפרחה שלך. תשאל שאלה עוד כמה דקות. זה לא פסול של אוהל ושל שני שכחים, זה פסול של סוכה תחת סוכה. אתה כבר שומע את השאלה. סוכה תחת סוכה. ויש ראשונים שיגידו בשמואל, לא, לא מה שאנחנו אמרנו בשמואל לתניכם, שרק אם הסוכה עליינה קשרה למהג'ן, כדי לשבת בו, לא רק יהיו טפחים, אלא יהיו טפחים פלוס זין על זין. זה בעצם מה שרשי טוען, כי רשי עצמו חושב שבמעבר בין רב הונא לבין שמואל, נדלג על חסדא כרגע, שמואל לא רק איזה איתן, קצת הבדל בין רב הונא, הטפח, יהיו טפחים, מה שיהיו סכך, מה אני דורש בשני סככים, אני מסתכל בלשון רשי, כהכשרה כך פסולה, משום שתי סוכות, פס לקרא. אתה שומע את השתי, זה השתיים. לפי רשי, בהבנות הראשונות, ברב הונא, לפי הרמב"ן, לפי הריטב"א, הבעיה זה לא כמה סוכות יש, הבעיה שאם יש דבר למעלה מהסוכה המיועדת שלי, אז הלמעלה יוצר לי בעיות. הלמעלה יוצר לי בעיה של... אבל לפי השמות זה בעיה יותר של שתי סוכות. אתה יושב בשתי סוכות. מי שיושב למעלה לא יושב בשתי סוכות, כי הוא יושב למעלה. מי שיושב למטה, הוא יושב בעצם בשתי סוכות כשרות. וזאת שיטת שמואל. וכנראה, נקצר ונגיע לכך, לא רק שיטת שמואל, אלא איזה טענה כנראה הולך בכיוון הזה. שהפסול הוא בגלל ריבוי סוכות, ורק אם הלמעלה הוא כשר, ואני מודד את הלמעלה כשרות לא רק מבחינת המידות, וביהודה, שהסוכה העליונה צריכה גם, יכולה להיות מקום שאולי לשבת בו. וזה יוצר גדר חדש. פסול חדש. לא בגלל ההפרדה אלא שתי סוכות. אני שואל את עצמי מה הפסול. מה הפסול של שתי סוכות? לא כך חושב, מה הפסול פה? כשאני לא מסבירים לנו, מה הבעיה פה? אתה חושב?
אולי
שאף
אחד
מהם
לא
בבית? מה?
אולי
שאף
אחד מהם לא בבית הבית שלי?
אוקיי. אוקיי, יכול להיות. אבל ככה בחשבון, אתה צריך לפסול סוכה תחת סוכה, אבל להכשיר אדם שקופץ מסוכה לסוכה. כי זה לא פסול. ובלעזר פוסל. צריך לשבת, אתה זוכר בלעזר מדעת חזיים, לשבת באותה סוכה? אבל אנחנו לא פוסלים בלעזר. אפשר לקפוץ מסוכה לסוכה לסוכה לסוכה. ולא שבת, אותו מבנה שיש בתוכו שני סוכות. כי אתה מבנה, זה. אני שואל אתכם, אני לא יודע.
איפה יש
בת קבע
אולי?
איפה יש
בת קבע אולי? איפה יש בת קבע אולי?
למרות שאתה נמצא באותו מקום כל הזמן.
כן. אתה
יכול להתייחס לסוכות, לשניים, לסוכה אחת, לשיבה שלך. כן, לשיבה שלך, יפה. לא יודע, ראשון לא מסבירים, שמואל לא מסביר. מה הבעיה פה? שישב בשתי סוכות. מה הגזירות הכתוב? מה אתה חושב?
וזה קשור לזה שכל הלימוד שלי מסכך היה מהכתפיים של הקרובים. אז יוצא שהסכך הוא סוג של מחיצה בינים לבין רשות שמימית ואז אם יש עוד טפחים אז נוצר לנו רשות כפולה ואז זה בעצם
מבטל את השם. חשבתי שאתה הולך בכיוון אחר שזה עבוד עזרה, כי הסכך זה סוג של הקרובים, כרגע שאני מוסיף עוד ארון, זה עבוד עזרה. כן. אני באמת חשבתי, לא היה לי הרבה זמן לחשוב על הסוגיה, לא הרבה שנה ולא הרבה זמן, אני חשבתי בכיוון אחר, אני לא שואל מה שאמרתם, שבעצם, כי זה recency bias, אתה צבוע למה שלמדת כאילו יום לפני, אז מה למדנו בתחילת השבוע על הייעוד של הסוכה? ובית שמאי צריך לייעד את הסוכה למצוותה, הסוכה צריכה להיות מיועדת. אז ברגע שיש לי יותר מדי סוכות, אז חסר לי הייעוד. כי אין לי סוכה מיועדת למצווה. כמובן, אם יש הרבה סוכות, אז כל אחד מיועד למצווה. אבל יש לי בניין של הרבה קומות, אז יש חיסרון בייעוד של הסוכה. נוח מדבר על הישיבה, שישיבה של אדם. למרות שבדרך כלל לא יושב למעלה, אתה יכול לשבת למעלה, מכיוון שאתה יכול לשבת, אז הישיבה שלך היא לא קבועה. אביעד מדבר על בית, זה לא סוג של בית, אתה הופך את מה שנוח אומר למשהו יותר חפצי, ולא לא ישיבת האדם. חשבתי, לא אין לי ייעוד, כי זה עניין של אקסקלוסיביות. אין כאן בעיה שיש הרבה מצות. אין כאן בעיה שיש הרבה לולבים. כי לולב ומצה, אין להם ייעוד. בסוכה חידשנו את הייעוד. לשם מצוות סוכה, לשם תעשה ולא מנסה, תכניס לשם צל. כמובן, בית שמאי דורש לשם מצווה, ובית הלל לא דורש, וגם לפי בית הלל, גם אם אני לא דרוש לייעד את הסוכה, הסוכה הופך להיות מיועדת, ויש קדושת מצווה. אז ברגע שמדבר על ייעוד, יש בעיה בריבוי. יש יותר מזה. זו החשיבה שלי, אבל אני לא יכול להוכיח, כי לא נמצא בשם כן אחר.
למה זה יותר גרוע משני סוכות,
אחת ליד השנייה? כי זה אותו מבניין. באותו בניין יש כאן חוסר ייעוד, איזה קומה היא הקומה שלך?
אם זה יהיה אותו בניין
צמודים
ככה, זה גם יהיה...
אולי, אולי.
באופן
משובדת. אבל צמודים נגיד שהם לא אותו בניין. שוב פעם, מה שאתה שואל, זה שלא נגד לי, שלא נגד נוח, שלא נגד אביעד, שלא נגד שמואל. כאילו, יש פה בעיה. למה אתה פוסל סוכה תחת ולא סוכה ליד? אם אתה עובר מבעיה של אבי, בעיה של ארכיטקצ'ר ואדריכלי והפרדה ועוד, אתה שומע את הבדל הלשון בין שמואל, לפי רש"י לפחות, לבין שער השיטות. שער השיטות תתן לנו בעיה של שני סככים, הפרדה, אוהל. פה יש בעיה של מספרי, יש יותר מדי סוכות, ואסור שיהיה לך יותר מדי סוכות. למה? זה לא מצאתי בספרים, לא עיינתי באחרונים. אמרנו, מה הבעיה? נקדם את זה הלאה, אני כל הזמן דוחף אתכם לקרוא את הראשונים, להגדיר את השיטה, ואז לשאול איך זה מתחבר להגדרה הכללית. מה זה אומר לי? אוקיי, יפה. בסוף שאתם יושב בשתי סוכות. למה? מה הבעיה? מה זה אומר לי על סוכות? איך זה מחדד לי את הראייה הכללית של מצוות ישיבת סוכה ובניין סוכה? זה מה שקורה בראשונים לצורה כאן. אני אגיד כמה מילים קצרות, ואחר כך נדבר על הפרשה. הבעיה נוצרה בסדר, זה השמועה. אפשר להגיד שזה השמועה. רק שמואל יגיד שאני דורש סוכה כשרה ושהפסול הוא תחת סוכה, או סוכה כשרה מעל של מהדרין, או סוכה ראויה, גם בלי הזין על זין. אבל מהגמרא משמע שכולם מקבלים את זה. כי מה קורה בגמרא? הגמרא אומרת, וכדי לשמוע את הגמרא, אומרת הגמרא, תנאו, תנאו, רבי יהודה מהם אין דיורים בעליונה התחתונה כשרה, שלפי רבי יהודה אני דורש, יכול לקבל משקל, שזה הולם את שמואל, אוקיי? מכלל, שורה ראשונה רחבה, להסתכל בגמרא, נתנה כמה סבא, אך לבי שאינרי על הדירה הפסולה. אז אם אני מסיים את הגמרא פה, אז יש לי חצי צרה. זאת אומרת, המחלוקת, האם הפסול הוא הפרדה, אוהל, או שתי סוכות, היא יכולה להיות מחלוקת אמוראים, עקרוני, וגם אם היא לא מחלוקת אמוראים, וגם שמואל סובר שזה הפרדה, ואשר יהיו טפחים זה כדי לייצר סכך, אבל ודאי שהוא מחלוקת תנאים. שחכמים לא דורשים שהסוכה העליונה יכולה לקבל אנשים, רבי יהודה כן דורש. כפי שמשתמע מהמשנה. מי שקורא את המשנה בדף ט', זה המשגעס של רבי יהודה, זה הטירוף של רבי יהודה. חכמים פוסלים מטעם הפרדות, סכך, אוהל, אוהל שמפריד, ורבי יהודה פוסל מדין שתי סוכות. נפקא מינה, שלפי ביהודה, הסכך העליון, שהיא רצפת העליון, הסכך התחתון, שהיא רצפת העליון, היא צריכה להיות עמיד וחזק, מחוזק. מה שאין כן לחכמים, לא מעניין אותי. הבעיה שהגמרה עושה תפנית פה. יש פה מתי הסעות היום? עוד 10 דקות, אוקיי. אני רק אזכיר את הבעיה ואחר כך נדבר קצת לפרשה, מי שחייב לצא שיצא. הבעיה פה שהגמרה אומרת, אמר רב דימי, אמר במערבה, אין התחתונה ראויה לדירה יכולה לקבל קרם מכסתו, כשרה, מכלל התנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה, היא אומרת, לא, לא, לא. כולם דורשים איזה עוצמה לרצפת העליון, השאלה איזה סוג עוצמה. לפי יהודה יכולת תמיד לקבל קרם מכסתו, לפי חכמים, הידי הדחק. אז מרב דימי, שמביא מה שנלמד במערבה, כן, בארץ ישראל, סליחה, בארץ ישראל, משמע שכולם דורשים סוכה עליונה כשרה כדי לפסול. וזאת הבעיה של הרמב"ן. אני לא אדבר על בעל המאור כרגע, הרמב"ן דוחה את בעל המאור, אבל הרמב"ן טוען שיש פה בסוגיה שני זרמים. הזרם הראשון והזרם האחרון. הזרם הראשון, חכמים לא דורשים רצפה חזקה למעלה כדי לפסול, כי סך הכל יש סכך עליון שיפסול וייצר אור, וגם אם הרצפה שעליונה הוא לא חזק ואין אפשרות לשבת בסוכה עליונה, הכל פסול לפי החכמים ואולי גם לפי רבי יהודה. ורב דימי סיפר שבארץ ישראל למדו את הסוגיה אחרת, שכל הפסול, גם לפי חכמים וגם לפי רבי יהודה, זה רק מדין שתי סוכות, וכולם דורשים רצפה חזקה כדי להגיע לסוכה עליונה ושתי סוכות. והמחלוקת בין תנא קמא רבי יהודה זה כמה עוצמה אני דורש מהרצפה עליונה, וזה יותר הולם את שמואל. בעצם הרמב"ן בונה כאן מחלוקת בין רב הונא ורב חסדא לבין שמואל, שמתבטאת במחלוקת בין מה שנאמר בבבל לבין איך שלמדו את הסוגיה בארץ ישראל. בבבל למדו את הסוגיה כמו שרב הונא ורב חסדא למדו את הסוגיה. מה זאת אומרת? שזה לא עניין של שתי סוכות, זה עניין של אוהל וביטול אוהל ושני סככים ולא שתי סוכות. ואז אני רק דורש טפח או דלת טפחים ולא יהיו טפחים, ולפחות לפי התנא קמא אני לא דורש רצפה חזקה בעליון, כי אני לא פוסל בגלל הסוכה העליונה עם הרצפה, אני רק פוסל בגלל הסכך העליון עם יהיו טפחים או דלת טפח. אבל לפי שמואל הפסול הוא שתי סוכות, אם זה שתי סוכות רק ביהיו טפחים ואולי זין על זין, וגם עם הרצפה העליונה היא חזקה, וגם החכמים דורשים איזו עוצמה מסוימת מוגבלת ברצפה. ואז יוצא לפי הרמב"ן שאתה לא יכול לפסוק כרב הונא ורב חסדא וגם כרב יהודה. וזאת הקושיה נגד הבעל המאור שפוסק כשניהם. כי רב יהודה במסקנה הוא דורש שתי סוכות, רב הונא וחסדא לא דורשים. זה הקטע של הרמב"ן נגד הבעל המאור. זה עניין הפסק, הסתירה בפסק. מבחינת קריאת הגמרא, הרמב"ן מבין שהשאלה הזאת, אם אני פוסל מסיבות אדריכליות או מדין שתי סוכות, זה בעצם המחלוקת בין רב הונא ורב חסדא לבין שמואל, דבר שמאוד מאוד מאוד נשמע לנו סביר. וזה מחלוקת בין לימוד הפשוט בבבל לבין מה שרב דימי הביא מארץ ישראל. שזה בבבל, אולי, אולי, גם בזה יש רמב"ן משהו לומר, אבל אולי רבי יהודה פוסל מדין שתי סוכות, ואז הוא דורש רצפה חזקה בסוכה עליונה. חכמים לא פוסלים מדין שתי סוכות, פוסלים מדין שתי סככים או... ובארץ ישראל למדו את זה אחרת. אוקיי, ירד על מה הקושיה? לפני אותו בוסר? עם הפסול לפי שמואל, ולפי רבי יהודה, ולפי תלמידי ארץ ישראל, לפי כולם, זה לא פסול של הפרדה, וזה לא פסול של... אלא זה פסול של שתי סוכות. שאלה גדולה, אתה שואל את זה כל הזמן. אם הפסול הוא אוהל ומהיל ושתי סככות וחומר שמפריד ואתה לא בונה את הסוכה תחת כיפת השמיים, אז הפסול הוא גם בסוכה תחת סוכה וגם בסוכה תחת אילן. אבל מי שסובר שהפסול הוא שתי סוכות כי יש יותר מדי סוכות בתמונה, אז למה יש פסול בסוכה תחת אילן? כן, אתה יודע, זה הקושיה שלנו כל הזמן, אילן, שכחתי, אילן, אילן, במה שכחנו לך? ומה התשובה? היתר, שבעצם בסוגיה שלנו, באילן, אין עוד פסול, זה רק פסול אחד. הוא לא קיים, זה פנטום, הוא לא קיים. מי שלומד את ה-X פקטור הזה כבעיה בשתי סוכות, הוא לא קיים באילן, והבעיה היחידה באילן זה צירופת, זאת הסיבה שהיתר מחק את הבעיה השנייה מתוך הסוגיה. אם יש איקס פקטור בסוכה תחת סוכה אחת, שתיים, שלוש, רש"י, רמב"ן, רשב"ז, הוא שייך באילן. אבל אם הבעיה, זה בעיה של שתי סוגות, אז זה לא שייך בילן. אז לפי שמואל, או לפי כולם, לפי ארץ ישראל, במערבה, אז הבעיה של שתי סוגות, זה לא שייך בילן. אז אני חייב לומר שביום רביעי יש רק בעיה אחת. הבעיה של יום רביעי ולא הבעיה של יום. אז ההשלכות של לימודנו היום, אם יש עוד פסול בסוגת אחד אילן. כל הפסולים הראשונים של רשי ושל רמב"ן ושל רקב"א ושל הרב שייכים באילן. יונתן אפשר לחלק ביניהם. אתה כן, דל טפחים, לא דל טפחים, אבל אילן הוא גם מפריד וגם אוהל וגם מהיל וגם... אבל אם הבעיה זה, יש לך יותר הלחנן, יותר מדי סוכות, איך שלא נגדיר את זה, יותר מדי סוכות אלו, הבעיה רק בסוכות תחת סוכה, דבר שמקשה גם על הגמרא וגם על לשון הברייתא, כי הברייתא אומרת, תן רבנן בסוכות תשלו, לא בסוכות תחת סוכה ולא בסוכות תחת אילן, אתה יודע להכניס אותם. לפי זה אני צריך לומר שבברייתא זה איזה צירוף של מקרים שונים. שהסוכה תחת פסולה פסול מסיבה אחת, של שתי סוכות, וסוכה תחת אילן פסולה מסיבה אחרת של פסול. מחובר שפוסל, מבטל, נצרך, מה שאמרנו בימי. ואז נצטרך לפצל את הברייתא לשני חלקים. אז זה ההשלכות הסופיות, זה לא רק איך לבין את הפסול, אלא אם הוא שייך בסוגת האחרים. ואז זאת הסיבה שהאיתר ואחרים ניסו למחוק את הבעיה הנוספת מהסוגיה, ובסוגיה של יום רביעי יש רק בעיה אחת, אותה בעיה שהלינו ביום רביעי, של שכח פסול וצירוף וביטול, ו... אבל לא הבעיה שלנו היום, כי הבעיה שלנו היום שזה סיבות. אז כל הדיונים פה זה אותו דיון, השאלה איך למקד את הדיון. האם הקפיצה הזאת מפסול אדריכלי לפסול של שתי סוכות קורה דווקא מרב חונה לרב חסדא כפי שרש"י הבין, או מרב חסדא לשמואל, או משמואל לבין רבי יהודה, מתי בעצם השינוי פרדיגמה קורה? כן, מי שאוהב לקרוא פילוסופיה של מדע, כן? מי שאוהב לקרוא philosophy of science, איך מדע מתקדם? אז יש ספר שנכתב לפני איזה 20 שנה, The Structure of Scientific Revolutions. איך מהפכות מדעיות קורות, המבנה. אז בעצם מה שהוא אומר שאנחנו יש לנו את התפיסה שלנו, בוא נגיד שעולם הוא שטוח. אז מקבלים עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, ומנסים לשמור על הפרדיגמה ולתרגם את האינפורמציה לפי הפרדיגמה הקיימת. אבל יש כאן breaking point, נקודת שבירה, שבה אני מקבל אינפורמציה שאני לא יכול להכניס לתוך התובנה הישנה, ואני חייב לשנות את התובנה. זה בעצם למדנות. אתה מגיע למצב שאתה, זה לא נכנס לתוך משהו קיים. אני חייב לבנות מודל אחר. וזה קורה כל הזמן בלמדנות. אתה רואה אינפורמציה בריף, אני חייב לשנות את המודל. אבל אני שואל את השאלה הזאת, לא בריף, כי ברור שהריף הוא שינה את המודל, אני שואל את השאלה במראים. באיזה שלב אתה חושב הפסול עובר מפסול אדריכלי לפסול של שתי סוגות? מעבר בין רב חונה לבין רב חסדא, בין תפח לדלת טפחים. מעבר בין רב חסדא לבין שמואל, דלת טפחים ליו טפחים. מעבר בין שמואל לבין רב יהודה, יו טפחים לבין יו טפחים פלוס רצפה חזקה. מתי בבית המדרש מישהו דפק על השולחן ואומר, מתי אתם טועים? זה לא בעיה של הפרדה, זה בעיה של שתי סוכות. אבל לא אומר את זה בלשון, הוא מצא במילים אחרות, יהיו טווחים או דירים ועליון. מתי כאן הייתה דפיקת יד על השולחן בשינוי תובנה? מתי זה קרה? לא יודע במראים, אני יודע את זה בראשונים, אני לא יודע את זה במראים. ובריף, ברמב"ן זה קרה כשהוא קרא את הריף. וכשהוא קרא את הריף, על כורחי זה לא שתי סככים. גם הריף וגם הרמב"ן וגם הריפה. ברש"י הוא הרגיש שזה קורה ברב חסדא. אני מרגיש את זה יותר בשמואל ובוודאי לפי רב יהודה, אבל שימו לב, זה רק רב יהודה לפי ארץ ישראל, לפי הרמב"ן שיש פיצול בסוגיה. אבל זה מאוד מאוד מרתק לחפש מתי המודל משתנה. אוקיי, חמש דקות אחרונות, פרשת השבוע. כן, אמרו ממש ממש בקצרה.